חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. המכון למחקרי ביטחון לאומי, שיש לו חלק חשוב בהרדמת מערכת הביטחון שלנו ערב מלחמת עזה, פרסם היום סקר על אמון הציבור. נראה כי הציבור חכם ממנהיגיו. רק 66% מאמינים לדובר צה"ל, שזאת צניחה מ-88%. ומה שאמור להדאיג אפילו יותר, רק 25% מהציבור סבורים שלהרצי הלוי יש מנדט לבצע מינויים בצה"ל. כבר בתחילת המלחמה הודה הרמטכ"ל באחריותו למחדל, אך העובדה שחלפו כבר 7 חודשים, המלחמה עוד לא השיגה את יעדיה, והלוי לא רק שאינו מתפטר, הוא גם מנסה לשכפל את המטכ"ל שכשל בצלמו וכדמותו, שחקה את אמון הציבור בו. כך קרה גם לגלנט, איבד עוד כ-15% מהאמון בו, ורק חצי מהציבור מסכים איתו שאסור להטיל ממשל צבאי ולשלוט ברצועה. 54% מהציבור תומך בהמשך הלחימה ברפיח, גם אם זה פוגע בסיכויים להשיג הסכם להשבת החטופים. כל מי שטוען בשם רוב העם כי מותר גם לסיים את המלחמה כדי להשיב אותם, טועה או משקר חלילה ביודעין. יחד עם זאת, 57% מהציבור היהודי סבורים כי מדינת ישראל לא פועלת באופן מספק לשחרור החטופים, בהם ודאי כל אלה שסבורים שצריך להיכנע, אבל גם אלו שאומרים שצריך דווקא להעצים את המלחמה. וביחס למה שמתבשל עכשיו בין ארצות הברית וסעודיה, רוב הציבור היהודי מתנגד לוויתורים משמעותיים בתמורה לנורמליזציה עם סעודיה. שוטר טוב לשכל הישר של רוב הציבור.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הרע. לא יודע כמה מכם שמעו על ברק פלג. כדורסלן עבר, די מוצלח, שהפך למאמן. השנה הוא מאמן את הפועל גליל עליון בכדורסל. הוא גם לוחם לשעבר בסיירת מטכ"ל, בשירת 4 שנים על חשבון הקריירה הספורטיבית שלו, אבל אחרי שהשתחרר השלים פערים והיה שחקן מצטיין מאוד. למה אני חופר לכם על ברק פלג עכשיו? כי זה כי השנה הוא וקבוצתו מגליל עליון נלחמו כנגד כל הסיכויים במשימה באמת חסרת סיכוי. הם היו צריכים להישאר איכשהו בליגה ולא לרדת, למרות שלא היה להם בית, תרתי משמע. הם עזבו את המגרש הביתי ואת הבית שלהם לפני 7 חודשים ולא חזרו אליו מאז. הם משחקים את המשחקים הביתיים בכל מיני מגרשים זרים. תוסיפו לזה את העובדה שהשחקנים הזרים שלהם, שחקני החיזוק, פשוט עזבו וברחו. מה שנשאר זו חבורה של שחקנים ישראלים כחול לבן, נוודים נטולי בית, ששיחקה נגד ליגה קשה, עריות הליגה, המוסד שחקני חיזוק ומגרשים ביתיים לוהטים, והשבוע התברר שהחבורה הזו הצליחה כנגד כל הסיכויים להישאר בליגה. זה מבצע הירואי שאין כמוהו, זו גבורה ספורטיבית אמיתית. ואחרי כל זה, למה אני נותן לברק פלג ושחקניו את הגיבורים שוטר רע? טוב, אז זה כי היום תורי להיות שוטר רע, ושכחתי לבקש מאריה להתחלף מבעוד מועד, זה למה. ישראל אולי איבדה את הגליל העליון לנסראללה, אבל הפועל גליל עליון חיה, קיימת ודופקת שלשות בליגת העל. תודה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
אבל אחלה סיפור, אה?
באמת סיפור. באמת
הם ניצחו עכשיו בששת המשחקים, הם היו כבר מתחת להכל, ובששת המשחקים האחרונים, אם אני זוכר נכון, הם ניצחו 4 מתוכם. שר פלסנר נתן לי את הרעיון בבוקר. הייתי צריך בבוקר לבקש להתחלף, אבל אני רשלן. אתה יודע מה זה שוטר הרע הוא לי בעצם?
רק בגלל הרוח.
5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים ומפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, חי על השידור, סתיו קורנס, ונפתח עם שר המורשת מעוצמה יהודית, השר מיכאל אליהו, שלום.
ערב טוב.
שלום, שלום, מחר הצהריים טוב ובשורות טובות.
כן, לגמרי. תשמע, איתמר בן גביר שעומד בראש המפלגה שלך, התראיין היום לישי כהן, ואמר ביום שאחרי המלחמה, כיבוש עזה, ישראל שולטת, יישוב יהודי בעזה, לא רק ביישובים שפנו בהתנתקות, זאת אומרת גוש קטיף, נצרים וכפר דרום קטן עליו, אלא יותר מזה, אשמח לגור בעזה, אעשה זאת אם תהיה אפשרות, לעודד הגירה מרצון של פלסטינים מרצועת עזה, לבטל את קבינט המלחמה, לעצור את הדלק עד שיחזיר לנו את החטופים, הומניטרי תמורת הומניטרי, להיכנס ברפיח עד הסוף. אני לא, אני חושב שזה מיותר לחשוב, לשאול אותך אם אתה תומך בזה, כי...
אתה רואה ביידיש, אינשאלה.
עכשיו תגיד, אוטר גזוקט. אבל, בסופו של דבר, בואו רק דבר אחד, תבטיח לי לא לשאול מאיפה הגיע התובע עם צווי המעצר.
טוב, אם צווי המעצר יבוא, גם אם אנחנו נרד על ארבע, ניתן לו את אוסלו ונמכור את אימא שלנו, הוא יגיע. לא צריכים, אף אחד לא מחפש סיבות כדי לפנות אותך, אף אחד לא מחפש סיבות כדי לטבוע אותך. גם כשאתה נלחם במלחמה הכי צודקת, מכניס מסעיות של סיוע, נותן את זה לחמאס ביד, אתה מקבל צווי מעצר. אף אחד, הפוך, ככל שתנצח, ככל שתהיה יותר נחרט ו... ותהיה בטוח בצדקת דרכך, העולם יהיה איתך. זה, העולם מוכיח בדיוק הפוך. כשאנחנו מגמגמים, אנחנו מקבלים על הראש, כשאנחנו ברורים, טבעיים, נורמליים, שמחים שהאויבים שלנו מתים, אז העולם איתנו.
תשמע, אפילו הרמטכ"ל האמריקאי אמר היום שהטעות של ישראל הייתה שאנחנו לא החזקנו את השטח בצפון הרצוע. אבל, כלומר, כיבוש והחזקה. אבל מול הדבר הזה יש מה שאמר גלנט, שאין לנו מספיק חיילים. שאם נרצה לעשות את זה, נצטרך להאריך את השירות הצבאי לארבע שנים. איך מרבעים את המעגל הזה?
אני לא נכנס כרגע, אני לא יודע מאיזה סיבה גלנט אמר את הדברים האלה, אני מניח שהוא רוצה לרמוז לציבור החרדי שנמצא, ובהחלט מי שלא לומד תורה, לדעתי צריך להתגייס, וכמובן מי שלומד תורה זה מאוד חשוב, עם ישראל חי, מתקיים בזכות לימוד התורה. כנראה שלשם הוא רמז, זה ברור שיש לנו כאן איזושהי מורכבות, אבל אני רוצה להזכיר שהיינו בעזה לפני אוסלו עם הרבה פחות חיילים ממה שמציגים עכשיו, ובהחלט ברגע שאנחנו, לפחות מה שאני מבין, הייתי באיחוד האמירויות השנה, אני חושב שאם השלטון יהיה ברור, נוקשה, לא במובן הדמוקרטי המלא כשאנחנו רגילים פה במדינת ישראל, אלא השלטון שבהתחלה יעשה שם הסדר והוא יהיה נוקשה בשלטון צבאי, אז אנחנו נגיע בסופו של דבר ליכולת שלנו לנהל שם חיים גם לטובתם, וכמובן אם יאפשרו לתושבים בעזה לשפר דיור לארצות שרוצות לקבל אותם ולצמוח ולצאת משלטון החמאס, אנחנו נראה גם בעזה פחות אנשים. כבר עכשיו אני מבין ש150,000 עזתים היגרו לארצות אחרות, וזה בהחלט כיוון, כשאנחנו מדברים על מצב שבו אנחנו לא רוצים לחזור לשמיני עצרת, לשבעה באוקטובר בצורה כזו, הדרך היחידה שכולם מבינים שזה לא יחזור, זה שאנחנו נשנה את המשוואה לגמרי, מקצה לקצה.
טוב, אני לא בזבז אנרגיה להתווכח איתך אידיאולוגיה, כי זה קצת אבוד. כנראה אתם באמת מתגעגעים לחיים שלנו בתוך עזה, אבל, וזה כמובן זה לגיטימי לגמרי, בנושא המשפטי, פה אתה קצת, לדעתי לפחות, כמי שזה גם המקצוע שלו בפאול, או באופסייט, כמו שאומרים, ביידיש, 76 שנה, אף אחד לא הוציא נגדנו, כמעט, זה היו קצת בשוליים צווים כאלה, וגם לא הטילו עלינו אמברגו אם נתעלם לרגע מהצרפתים בתקופה מסוימת, וגם לא סנקציות על מתנחלים, אבל זה מתפשט משם, וכל זה קרה כי התנהגנו כמו שמתנהגת מדינת חוק ומדינה דמוקרטית ששייכת לעולם הנאור והמערבי. אבל ברגע שנכנסו לקואליציה בן גביר וסמוטריץ' ואתה, האמירה שלך בזמנו שאפשר לשקול גם את האטום על עזה, הרי עשתה לעצמה רעש בכל קצווי תבל, אז מה הפלט? שמה, אני הלכתי ללמוד קצת את הבית דין הזה בהג, הם אנשים רציניים, הם עושים עבודה, הם אוספים ראיות, הם אוספים התבטאויות, יש להם ברוך השם טונה של דברים כאלה, עכשיו אני לא חולק עליך שלא יהיה פה ברור שאנחנו הצד הטוב והצודק והצבא הכי מוסרי ומכניסים מלא מסעיות, הבעיה היא שאנחנו מרוויחים את מה שקיבלנו די ביושר.
אבל הם לא ציטטו דיבורים
אתמול,
אבל ביחד דיברתם עכשיו, אז
מה שאני אומר לבן זה שאתמול הם לא ציטטו את שר המורשת, הם אמרו אנחנו לא סיפקנו אוכל ואנחנו הרגנו אזרחים, הם דיברו על מעשים.
כן,
ואני רוצה להוסיף פה משהו שהוא בעיני אחר לגמרי, הזכרת 76 שנים, וב-76 שנים האלה כידוע היינו הרבה מאוד זמן בעזה, לפחות מ-67 וכבשנו את מי שרצה להרוג אותנו, וזה הכי נורמלי בעולם, זה גם תואם את הדין הבינלאומי, אבל ברגע שאנחנו הובלנו הכרה במדינה פלסטינית, אנחנו המצאנו עם אפס, המצאנו פה נרטיב שלא היה, וסיפרנו לעולם שאנחנו לא צודקים, אז כשאתה, אם אתה מספיק טיפש לספר שאתה לא צודק, אז למה שהעולם יספר שאתה צודק? זה דבר שאני, אני
כופר בו. אז הצווי מעצר הם בעצם מגיעו אוסלו. טוב, אתה יודע מה, אז מכיוון שלא נתיישר בזה, הדבר הנוסף, שגם בו לא נתיישר, אבל הוא שווה דיון, זה מה שגלנט אמר. וגלנט לא אמר את זה רק לחרדים. גלנט אמר את זה כי הכל הרי מדוד וידוע ובדוק, ונצטרך 20 אלף חיילים בעזה, ונקבור לא מעט כל שנה, וזה יעלה עשרות מיליארדים, ובמצב שבו אנחנו נמצאים, עדיף כבר להתאבד.
כמה עלה לנו עכשיו, כמה עלה לנו עכשיו המלחמה הזו?
הרבה מאוד. אבל היא נכפתה עלינו. פה אתה מתנדב.
כמה עלה לנו להיות בעזה לפני כן, לפני הגירוש גושטיפ שהיה? הרבה פחות, נכון?
אתה מדבר על כסף. אתה מדבר על כסף או על חיים?
גם על כסף, גם על חיים, גם על הכל. חברים, הכל בסוף עניין, כמו שאמר בן, כל עניין של נקודת מבט. אני חושב שאנחנו יכולים לחזור לשם. ולחזור ולחזק את האחיזה שלנו שם, וכמו בישראל לחזק דווקא את הערבים שרוצים שלום עם העם היהודי, את המוסלמים שלא תופסים צעד באסלאם, עם האסלאם הפונדמנטליסטי. יש אנשים כאלה, יש בעולם, אני פגשתי, יש לנו הרבה מאוד אנשים כאלה. אני חושב ששמעתי לא מזמן, במקרה שמעתי איזשהו פודקאסט של בן, או איזשהו פוסט של בן, שהוא מדבר על האמיראטים. השפה של העולם המוסלמי היא שפה אמונית, היא לא שפה חילונית מערבית. היא שפה שיודעת להתכתב עם העולם היהודי, היא לא יודעת להתכתב דווקא עם הערכים המאוד מאוד מאוד ליברליים שמתעלמים מהמציאות. ואני חושב שאנחנו יכולים להתכתב איתם טוב מאוד דווקא מתוך הסתכלות על המציאות, דווקא מתוך שיח כנה ולא מתוך...
כנראה לא שמעת אותה מאז השבעה באוקטובר.
לא רק ששמעתי אותם, אני שומע אותם, ואני בקשר איתם, אפשר לומר ברמה השבועית, לא אגיד לך יום יומית, אבל ברמה השבועית.
והם ממש רוצים שתכבוש את עזה.
אני בטוח שמה שאומרים לך לא אומרים לי, זה עולם מאמין, זה עולם של ערכים. כשאתה היום מחזק, הם לא רוצים את החמאס, הם לא רוצים את האחים המוסלמים, הם שונאים אותם לא פחות ממה שאתה שונא אותם. הם לא, בוא, אני לא רוצה להתבטא בצורה טיפה יותר חריפה, אבל בוא נגיד, הם לא ישמחו שהאנשים מעזה יאגרו היום לאיחוד האמירויות, לא בגלל שהם לא רוצים את מדינת ישראל, אלא בגלל שיש להם בעיות אחרות, ויש פה עולם ערכים שאנחנו נלחמים עליו. והעולם הערכים הזה הוא נשען גם על תפיסה אמונית, גם על תפיסה דתית, וגם על תפיסה לאומית, ויחד עם זה הוא צריך להיות איתו. כשאנחנו כל פעם מתכופפים, ומספרים לעצמנו סיפורים על, 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 על הסכמי שלום, אנחנו מביאים על עצמנו את האסונות האלה. זה לא קורה שם, שם, תראו איזה סדר מופתיע שם. כל מי שמעיז להרים יד על הממלכה, כל מי שמעיז לגנוב, אפילו לא, כל מי שמעיז לדבר על מדינת ישראל, מה עושים לו. ופה אנחנו נותנים להם להתקרב לגדר, להרים דגל באוניברסיטאות שלנו, למחוק את הזהות שלנו, להפגין נגדנו, לטעון שהם רוצים להשמיד אותנו. אני רוצה לראות מדינה אסלאמית אחת נורמלית, לא מדבר על מדינות כושלות, מדינה אסלאמית אחת נורמלית שהייתה נותנת להתנהלות מופקרת כמו שקורה פה במדינת ישראל, כלפי גם ערבי ישראל. אנחנו מתאבדים, אנחנו מאבדים את עצמנו לדעת, וזה הטירוף.
השר מיכאל יאו, אני מבקש לגעת בקצרה בעוד נושא אחד, זה היוזמה האמריקאית לנורמליזציה עם סעודיה. אני שומע אנשים, גם בתוכנית הזאת נשמע רעיון שהקלטנו לא מזמן, שאומרים, אם לא אתם, כלומר, סמוטריץ' ובן גביר וכל האלה, נתניהו כבר מזמן היה קופץ על ההצעה הזאת. זה נכון?
אני מקווה, אני ברור לי שאנחנו משפיעים, אמרתי אתמול גם בראיון, נתניהו בלי עוצמה יהודית זה לא אותו דבר. ברור שאנחנו נמצאים בממשלה כי אנחנו תורמים, כי אנחנו מושכים את העגלה לכיוון הנכון, לכיוון לפחות שאנחנו חושבים שהוא נכון, שאני מאמין שהוא נכון, שרוב אזרחי ישראל היו רוצים, אנחנו גם רואים את זה בסקרים, וברור שנתניהו בלעדינו, זה לא אותו דבר.
אבל אתה חושב שהוא היה הולך למדינה פלסטינית אם בשביל היוזמה הסעודית?
אני לא יודע ספציפית בכל מקרה, במקרה מסוים, אבל אנחנו כאן יודעים שהליכוד על כל האהבה הגדולה שיש לי לאנשים שבתוך הליכוד, לפעמים מאבד את הדרך, ראינו את זה לאורך שנות דור, ולכן צריך עוצמה יהודית חזקה, ואם אנחנו נוברים כרגע בסקרים על 12 מנדטים, אני מקווה שאנחנו נעמוד על הרבה יותר, ונהיה חלק מאוד משמעותי מכל ממשלה הבאה שתקום, כדי שנוכל למשוך אותה לעולם ערכים בריא, טבעי, נורמלי, שפוי, לפי הערכים של...
של הרב כאן.
של העם היהודי, לא מה זה שלום כאן, אני לא כהניסט.
בן גביר כן, אבל...
גם בן גביר, אני איש של תורת ישראל, של הקדוש ברוך הוא, ערכים שלנו בריאים, נורמליים, שמחים, טובים, אנחנו כל כך טובים העם הזה, ואני חושב שכדאי לנו להסתכל על עצמנו, ולא רק להסתכל במה שנקרא, בערכים של אנשים אחרים, של עמים אחרים.
להיות נגד מדינה פלסטינית זה כהניזם?
לא, מה פתאום, מה הקשר? אריה, אתה באמת חושב שזה התכוונתי?
לא.
את למה התכוון ככה?
לכל מה שבן גביר מנחיל, לפני שנכנס לממשלה ואחריה, כולל ההשתלטות על המשטרה, כולל העובדה, כולל העובדה שהוא צורח על המפכ"ל, למה המשטרה שולחת ניידות לכרם שלום, והמפכ"ל עונה לו, כדי ליישם את החלטות הממשלה שאתה יושב בה, אבל אז הוא מסביר לו, הממשלה הזו והשרים האלה, הם אלה שהתעללו במשטרה כל השנים, ואני הבאתי לכם שוטרים, אז אתה תשלח אותם לאן שאני רוצה. עכשיו זה לא כהניזם, בן גביר הוא כהניסט.
אתה חולק עכשיו על ההתנהלות של השר, בוא נניח שאפשר להבין את המחלוקת שלך, מה זה קשור לכהניזם? אין שום קשר בין מה שאמרת לבין
כהניזם. לא, כהניזם אני חושב שיש...
תפיסת עולם מאוד לאומית, מכבד ערבים ומוסלמים שתומכים במדינת ישראל. אוהב אנשים כאלה, ויחד עם זה, כל מי שמרים יד על מדינת ישראל, ידו תיגדע.
לא ניכנס לוויכוח לבן גביר כהניסט או לא, כי זה באמת כבר יותר מדי גדול.
אנחנו נמסור דרישת שלום מצפון, אנחנו עכשיו עולים מצפון, גם להילולה של רבי מאיר בלנס, וגם כל תושבי הצפון להיפגש איתם שם, גם רבי יהודה בר אילאי, אז בכלל...
בהצלחה ותודה.
תודה רבה.
שלום, כל טוב.
נגיד עכשיו שלום וערב טוב לאיש יש עתיד, לשעבר סגן ראש המוסד, חבר הכנסת רם בן ברק, שלום.
שלום, ערב טוב.
תכף נדבר על הנאום, לא יודע איך לכנות, לוהט מתוך הקרביים שנסעת היום בכנסת, אבל פתאום אני נזכר שאתה כבר היית במעצר בינלאומי. אז אולי תתן עצות לגלנט ולנתניהו.
א', אני חושב שזה ממש שערוריה הדבר הזה, פשוט ביזיון שבית המשפט, זה מה שהוא הולך לעשות בית המשפט הבינלאומי בעד, פשוט ביזיון, להגיד אותם באותה נשימה יחד עם החבורת רוצחים הזאת, זה ביזיון עוד יותר גדול, והכי מתסכל אותי שאנחנו יכולים להימנע מזה, אם לא היינו כל כך יהירים, כל כך חושבים שאנחנו יכולים לעשות הכל בעצמנו, ומבינים את את האיומים הבינלאומיים, גם המשפטיים, ומטפלים בהם כמו שצריך, אז זה לא היה קורה, וזה ממש עצוב, כי זה לא רק נתניהו ולא רק גלנט, שהם ראש ממשלת ישראל, שר הביטחון במדינת ישראל, זה גם כולנו האזרחים, בין אם אנחנו במפלגה כזאת ובמפלגה אחרת, זה לא רלוונטי.
שמע, ברל כצנלסון אמר, אין עוד אומה כזאת שתמיד תמצא דרך להאשים גם את עצמה במה שהאויבים עושים לה. אבל אני מבקש לחזור לנאום שבן הזכיר. אתה שאלת שם שאלה אחת נוקבת, הכנסת לביבי בבטן. אתה שאלת, מי יכבוש את דרום לבנון? מי יחזיק את עזה? הבן שלך במיימי? אבל אתה יודע, ממש כמוני, שרוב החיילים שלוחמים בעזה, גם אלה שילחמו בלבנון, הם מהפריפריה, מעיירות הפיתוח, מיהודה ושומרון, במקומות, לא במקומות שיש עתיד קיבלה קולות, אלא במקומות שהליכוד והציונות הדתית קיבלה קולות, וגם זאת רשימת הנופלים. אז אולי לכל דמגוגיה יש שני צדדים?
אני לא מסכים עם הקביעה הזאת. אני חושב שהחיילים והנופלים הם... מכל חלקי העם וכל מי שמתגייס, וההבחנה הזאת היא ההבחנה בעיניי לא לעניין לחלוטין. אני לא עשיתי הבחנה בין מגזרים, אני עשיתי הבחנה ספציפית בין מי שאמור לתת דוגמה אישית, או לא מעטים מהילדים של פוליטיקאים מהימין, שנמצאים באמת בשדה הקרב, ובין מי שנכנס למקלט אטומי, בזמן שהוא יודע שהולכת להיות מתקפת טילים ועוזבת את המעון הרשמי של ראש הממשלה, לבין מי שבנו נמצא כבר מתחילת המלחמה מאתרי נופש במיאמי ובדרום אמריקה, ובין החרדים ששולחים אותנו להילחם, והם בכלל נלחמים על פתור מגיוס. אני, כמובן שזה היה בכוונה, ולא כולם אותו דבר. אבל גם ההבחנה הזאת שעשה אמסלם, שהימין מת והשמאל לא, זה הבחנה נלווית לא פחות וגם לא נכונה.
אני אעשה סדר באירוע הזה. לא, מה שאריה אמר לא מדויק מצד אחד, וכן מדויק מצד שני. הוא לא מדויק כי רוב החיילים או הלוחמים לא מתנחלים. שיעור המתנחלים...
אמרתי פריפריה,
רגע,
אמרתי מתנחלים, מקומות שבהם הליכוד והציונות הדתית קיבלו את הקולות.
שיעור המתנחלים והפריפריה ביחידות הלוחמות גבוה משיעורם באוכלוסייה, אבל גם הרי יש עתיד, וזה נתון שהתפרסם כל שנה. הרי יש עתיד והמרכז שמאל, אתה אומר שמאל, בן ברם, אין הרבה שמאל, נמצאות במקומות הראשונים, באחוזים הכי גבוהים של גם גיוס, גם קרבי, וגם מיצוי קצונה. ככה שכולנו נלחמים, וכל הקטע הזה עלה לי מזמן על העצבים, חוץ מהחרדים כמובן. וההכנסה שלך לנתניהו, כנראה באמת, ההכנסה לנתניהו האיש, ולא לנתניהו המגזר. אבל בוא נחזור למה שאמרת שם, אתה באמת, אתה נשמע שם זוהם, ואני מקודם צייצתי את הציוץ שלך שיש בו את הנאום, ואתה בעצם מכנה את אלה שמפגינים מחוץ לכנסת, התקווה היחידה שנשארה לנו.
היא באמת התקווה היחידה שנשארה לנו. כי אני, קודם כל אני כתבתי את הנאום הזה, לא נאום, לא צריך להזדים, כן? כתבתי אותו בין זה שאמסלם, נכנסתי למליאה, ואז הוא פנה אליי על זה שצוטטו אותי באיזשהו... רשת שידור ערבית, ואמרו שמבחינתי אנחנו מפסידים. אמר שאני מילים שדומות לכאילו שאני בוגד, אני פוגע בביטחון ופוגע בזה, פוגע בזה, לא משנה. ואז בין זה שהוא אמר את זה, בין זה שביקשתי את הרשות דיבור, שלא התכוונתי לדבר באותו יום, אז כתבתי את הכמה מילים האלה, וכתבתי אותם באמת כי מתוך זעם גדול, כי עומד שם אמסלם, ולא מפסיק לחמם, ולא מפסיק לפלג, בזמן שממשלתו, הממשלה שהוא חלק ממנה, והוא בעצמו, מחרבים את המדינה הזאת. זה לא שייך לאידיאולוגיה ימנית או שמאלנית או מרכז. זה לא שייך. זה שייך למה שקורה בפועל היום, שמחרבים את המדינה בכל תחום. אנחנו לא מנצחים בעזה, לא בגלל החיילים שלנו. החיילים שלנו מנצחים בכל קרב שהם נלחמים בו. והחיילים שלנו, אני מזכיר לך, זה גם החתנים שלי והבן שלי. אז זה לא החיילים. והמדיניות, החוסר המדיניות, חוסר קבלת ההחלטות של הממשלה, הולכים בניגוד להיגיון, לחלוטין, מדשדשים בעזה, לא מקבלים החלטות לגבי הצפון, אבל הכלכלה במצב קריסה, הוא עסוקי כל היום במינויים פוליטיים, שאנחנו רואים את התוצאות של המינויים הפוליטיים האלה, בחוסר התפקוד של מי שצריך לטפל במשרדים השונים של הממשלה. ודאי, תקשיב, אז התקווה היחידה שלנו באמת, זה כל האנשים האלה שעושים עכשיו לרחובות, ואומרים, חלס, קודם כל צריך להחזיר את החטופים, ותפסיקו לבלבל את המוח עם כל מיני הצערות ריקות מתוכן על ניצחון מוחלט, וכל מיני דברים שאתם יודעים בעצמכם שאין להם כיסוי, כי אין להם כיסוי, כי כל מה שהחטופים לא יהיה כאן, לא יש שום ניצחון פה. והדבר השני, בואו נתחיל לשקם את המדינה הזאת, לשקם את היחסים שלנו עם ארצות הברית, נעשה נורמליזציה עם סעודיה, לשקם את היחסים שלנו עם האירופאים, נחזיר את המדינה הזאת להיות מה שהיא הייתה, היא הייתה רק לפני שנה וחצי.
אריה.
אתה אומר דבר והיפוכו, כי אתה אומר שהמפגינים בחוץ הם התקווה, ואתה תוקף, ואני איתך, את הדשדוש ואת חוסר ההחלטיות בצפון, בדרום. ומצד שני... אלה שמפגינים בחוץ גם דורשים להפסיק את המלחמה כדי להחזיר את החטופים. אפילו להפסיק את המלחמה כדי להחזיר את החטופים. זה דבר והיפוכו. צריך להחליט באיזה צד של המקל אתה מחזיק.
אני בצד לעשות את זה דחוף קודם ואת הפחות דחוף אחר כך. שיהיה דחוף עכשיו זה להחזיר את החטופים. מי צריך להפסיק את המלחמה? להפסיק את המלחמה. אני חושב שאנחנו הולכים למערכה ארוכה מאוד מול חמאס, ואני חושב שיהיה לנו מספיק הזדמנויות לריב איתם וגם לחסל אותם, ואני בעד שלא יהיה חמאס נכחת חי. אבל אני חויב קודם כל לאזרחים שלי, שבגלל הפשלה הגדולה שלי, של הממשלה, של המדינה, חטפו אותם מהמיטות שלהם. אם אנחנו לא נחזיר אותם, גם אם נהרוג את האחרון החמאסניקים, אנחנו לא ננצח. ולכן צריך להחזיר אותם, ואחרי זה יהיה מספיק סיבות להילחם בחמאס. מה גם שמנגד עומדת הצעה אמריקאית שהיא פשוט חלום רטוב. אילולי סמוטריץ' ובן גביר, נתניהו היה הט על המתווה האמריקאי.
כל חייו חיפש דבר כזה, אבל בזה כבר לשיחה אחרת.
מדובר בקואליציה כנגד איראן, יחד עם מדינות ערביות ואירופאיות, שארצות הברית, כנגד איראן, וכשתשים שלטון אלטרנטיבי לחמאס בעזה. מה יכול לעשות אותו מזה?
אותו דבר בלי מדינה פלסטינית, ואתה יודע שזה תג המחיר עם ערבויות אמריקאיות.
נמשיך לתבוע בעזה, לא תהיה קואליציה נגד איראן ונשאר לבד, איזה כיף. אבל זה, תשמע, אנחנו על קו השבר בין ימין אמיתי ואידיאולוגי שאריה מייצג, לבין מרכז שמאל, שזה שנינו, וכנראה לא נסתדר בשיחה הזו.
לא, אבל אין בעיה עם האידיאולוגיה של הימין. אין בעיה, ובזמן ששומרים על ערכים בסיסיים נורמליים, של זכויות אדם, של שכל בני אדם נולדו בצלם, זכויות בסיסיות. ברגע שאתה מאבד את הערכים האלה, אתה לא יכול לדבר עם אף אחד.
אתה קובע שבעלות הברית במלחמת העולם השנייה לא היו זכויות אדם, כי הם לא סיפקו אוכל לגרמניה. זה מה שאתה אומר?
לא זה מה שהוא
אומר. אני אומר שאנחנו לא ארצות הברית, ולא הקואליציה שנשלמה בגרמניה. אנחנו מדינה קטנה, חזקה.
אז אתה מדבר פוליטיקה, לא זכויות, לא צדק.
לא מדבר, אריה, נגמר לנו הזמן, לא מדבר פוליטיקה, הוא מדבר על מצבנו, אנחנו לא בעלות הברית, ולבעלות הברית לא היה הג. היה להם נירנברג,
אבל זה
לא
משנה.
פעמיים בהיסטוריה, קיצונים כאלה, חירבו אותנו. אם אנחנו לא נתעשת, ואם האנשים שאני תולה בהם תקוות שברחוב עכשיו, ולא נוביל ביחד לבחירות, ולא קשור איזה ממשלה תעלה, של אנשים שלא מושחתים ושרואים את תורת המדינה ותורת אזרחיה לפני הכל, אנחנו לא נהיה פה. זה העובדות, וכדאי שנפנים אותם.
חבר הכנסת רם בן ברק, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
שליחת חדשות 13 בוושינגטון, אריה קראוס, שלום.
ערב טוב.
שלום, בן ואריה.
אז אנחנו, תשמעי, זה אירוע דרמטי, אני חושב שאנחנו קצת ממעיטים בו, אבל היועץ הביטחון הלאומי ג'ייק סליבן שמבקר וביקר ממש עכשיו פה, בעצם שם את ההצעה האמריקאית על השולחן, נציג אותה לנתניהו, והיא הצעה היסטורית ודרמטית. מה את יכולה לספר לנו עליה?
היא הצעה היסטורית, והיא הצעה שארצות הברית ממש לא בטוחה שישראל תיקח בנקודה הזאת בגלל האינטרסים הפוליטיים של נתניהו. קודם כל, נגיד, מה הדיל, הביג דיל, כמו שמגדירים אותו כאן, מה הדיל, העסקה הענקית הזאת, המגה עסקה הזאת בין ארצות הברית, סעודיה וישראל? זאת עסקה שבעצם כוללת עבור ישראל, הפרס הגדול הוא הנורמליזציה עם סעודיה. הסעודים מקבלים כאן באמת את סיפור התוכנית הגרעין האזרחית שהם רוצים, ברית הגנה עם ארצות הברית, שזה הדבר הכי קריטי להם. דומה למה שיש להם עם יפן וקוריאה, כלומר אם סעודיה מותקפת בשטחה, ארצות הברית צריכה לספק לציוע צבאי, והפוך כמובן, וכמובן שארצות הברית מרוויחה מזה מעבר לסיפור הכלכלי, יש כאן את העניין האיראני הזה, החזון של ביידן למזרח התיכון החדש, זה חזון שאומר בעצם, אם מפשטים את זה, המדינות הטובות מול המדינות הרעות, ביידן רוצה לגרור את סעודיה פנימה, ככה לנעול את העסקה שסעודיה בצד של ארצות הברית, גם בצד של ישראל כמובן והמערב, וככה בעצם לייצר איזושהי ברית הגנה כוללת מול איראן וגם רוסיה וגם אולי סין. עכשיו הסיטואציה היא שאחרי שבועות שאנחנו יודעים שזה הולך
ומתגבש. לא שכחת משהו אחד במחירים שאנחנו אמורים לשלם? מדינה פלסטינית, כשהסעודים מבהירים שזה לא דיבורים, זה לא הצהרת כוונות. הסעודים אומרים, בלי ערבויות אמיתיות לפתרון שתי המדינות, לא תהיה נורמליזציה.
אז אני בדיוק מגיעה לזה. כי מה שקורה עכשיו זה ש... אגב, עוד לפני 7 באוקטובר שמענו את הסעודים מדברים על רצון לאיזושהי דקלרציה מסוימת, נתחיל תהליך לכיוון מדינה פלסטינית. היום אנחנו יודעים להגיד, אחרי שאתמול כבר האמריקאים הפכו פומבי את זה שהם רוצים ללכת, שהם ממש כפסע, אבל באמת כפסע במקרה הזה, מלסגור עסקה, הסעודים, ואגב, להבנתי זה יותר האמריקאים לוחצים על הסעודים לרצות את זה, הסעודים באמת רוצים... לא ברור עדיין האם הקמת מדינה פלסטינית באופן מיידי, כי ברור להם שזה ממש לא על הפרק וזה לא משהו שיכול לקרות כל כך מהר. הם רוצים הצהרת כוונות שאולי תכלול איזה שהן ערבויות לגבי הכוונה של ישראל לצעוד לכיוון פתרון שתי המדינות והקמת מדינה פלסטינית. זה כרגע מה שעל השולחן, וזה בעצם האירוע שעליו הוויכוח, או היעדר הוויכוח.
אגב, אני קורא, מכיוון שגם אני בעסק הזה, שמה שנדרש מישראל זה בנושא הפלסטיני שמטריד מאוד את האריה, זה הצהרה של ממשלת ישראל כי היא פועלת לייצר אופק מדיני לשתי מדינות. עכשיו, נתניהו עשה בעבר כבר דברים פי מיליון יותר מרחיקי לכת מזה. מהחזרת חברון ווואי דרך מסע ומתן על מדינה פלסטינית בבסיס של קווי 67 דרך האמריקאים פעמיים. הרי אין מנהיג פלסטיני שיכול לוותר על זכות השיבה ועוד 1,001 דברים. ותמורת זה אנחנו מקבלים תשובה לתשובה כוחנית עוצמתית לנושא האיראני, אני לא יודע מה הייתי מחליט. מה, לסיכום, מה את חושבת שהאמריקאים מעריכים שנתניהו יענה, אם הוא יענה בכלל?
הם מלאי ייאוש, הם חסרי כל יכולת להעריך, זאת האמת. אני פה, אני עכשיו בבית הלבן ואני כאן מקיימת שיחות, ואני שואלת אותם, תגידו, מה תעשו עם נתניהו, כפי שהציר רק בשבת האחרונה, בתגובה לגנץ, שהוא לא מוכן למדינה פלסטינית במסגרת נורמליזציה? מה תעשו אם הוא, הולך עד הסוף עם האירוע הזה? כי הוא מפחד מבן גביר וסמוטריץ', זה הסיפור, הרי ברור לכולנו. אז אומרים, תראי, אנחנו מעדיפים לא לדבר על תיאוריה. אז אומרת להם, אוקיי, אז כל האירוע הזה הוא מאוד מאוד תיאורטי. כי הם באמת במצב שבו הם כרגע רוצים לדחוק את ישראל. זאת הסיבה שכל החודשים האחרונים המשיכו עם הנסיעות של סליבן, ושל ברט מקרקה של היח המיוחד, ושל כל הגורמים הרלוונטיים כאן בבית הלבן, המשיכו לנסוע לסעודיה, כי הם אמרו, אנחנו קודם כל ננעת הסכם עם סעודיה, ואז לישראל לא תהיה ברירה. כי נתניהו מאוד מאוד ירצה את תמונת הניצחון הזאת, ונתניהו ירצה את השיפור הזה במורשת שלו אחרי 7 באוקטובר, אולי זה מה שיציל לו את הלגאסי. זאת התקווה שלהם, שאולי זה יחזיר.
אני שמח לבשר לך שלפחות את אריה שימחת. תודה.
לא, ממש לא.
מה, אמריקאים מיואשים?
אני לא סומך על נתניהו, זה מה שאני לא סומך.
טוב. אני רוצה את הערכה של בן, האם נתניהו ילך על זה או לא, זה הכי מסקרן אותי.
תשמעי, זו שאלה מצוינת, ואני שומע מאנשים שאני מחזיק מהם, שנתניהו מחכה לרגע הנכון כדי להגיד כן, וזה בעצם מאשר את החששות של אריה, אבל מאנשים שאני לא פחות מחזיק מהם, שאין סיכוי שהוא בן הרובה של הימנים והקיצוניים, והוא לא יכול להגיד כן, והוא אף פעם לא אמר את הכן הזה, וזה לא יקרה, ולכן אני עונה לך ביושר, איך אומר דבורי? לא יודע.
לא יודע. טוב, נראה, אתמול הייתי כאן בגן הורדים. הם ישמחו לראות אותו כאן. חותם על הסכם.
נריה קראוס, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
יואב זיתון, כתב צבאי ידיעות וויינט, שלום.
ערב טוב.
שלום.
אז יש לנו שתי גזרות לדבר עליהן, למרות שהגם השלישית בוערת. בואו נתחיל עם ג'נין. זה לפחות מפתיע. אבל יש שם לחימה.
כן, מדברים שם על לפחות 7 מחבלים כבר שחוסלו. נהרגו בחילופי אש מהבוקר, מבצע גדול, חטיבתי, 3 יחידות וגדודים שפועלים שם, התחיל מסועריו עם הראשון, נמשך גלוי לאור יום, תקיפות אוויריות גם, חיפוי של פיקוד מרכז מהאוויר, והמטרה במבצע הזה היא לאתר התארגנות חדשה, שהבינו שמתרחשת וקורית שם להוצאה של מספר פיגועים, במקביל זה התחיל עם החיסול שהיה ביום שישי האחרון באמצעות מטוס קרב של אותה חוליית טרור, וכתוצאה מהחיסול הזה בשישי בערב האחרון הגיע עוד מידע מודיעיני שהוביל למבצע הגדול הזה. הוא כבר מתרחש מהבוקר וימשך לפחות ביממה הקרובה. נהרס שם גם בית של מחבל, הרבה קרבות, אין נפגעים לקוחות, פועלים שם משעה מוקדמת, וכאמור זה יימשך לפחות ביממה הקרובה, הפשיטה הזו בג'נין.
זה מספרים עזתיים, זה בא לענות על עוצמת ההתארגנות או לתת הלם?
זה בא קודם כל להוכיח למחבלים שם שמנסים כל פעם להתבסס מחדש שצהל חוזר ושולט בשטח ונכנס לכל מקום שהוא רוצה, בעיקר למקומות הצפופים ביותר של מחנות הפליטים. חופש פעולה מלא שם לפיקוד המרכז, יוזמה שחוזרת על עצמה, זה כבר המבצע השמיני או התשיעי, רק מהשבעה באוקטובר שם במחנה ג'נין, כמו גם במחנה נורה שם סלעת אולטרם, מה שרואים בצהל ומה שמזהים שם בצהל זה תופעה שבכל פעם שצהל יוצא משם שוב פעם מתארגנים מחדש המחבלים עם מעבדות לייצור אמצעי לחימה, בעיקר מטעני חבלה גדולים תקניים. זו התופעה שכרגע רווחת ביהודה ושומרון, בעיקר בשומרון במקומות האלה, לא רק כלפי המבצע בה או הפשיטה בה של צה"ל שתבוא או תגיע בהמשך, אלא גם להוצאת פיגועים משני צידי הקו הירוק, ולכן צה"ל לוחץ חזק חזק מאוד במקומות האלה, עם מבצע גדול נוסף שם במחנה ג'נין.
טוב, דלג רגע לעזה, רגע, כאילו, תשמע, מיליון עזתים התפנו מרפיח, זה הישג גדול מאוד לצהל, שגם אולי מאפשר לאמריקאים לבלוע את הגלולה הזו.
כן, אפילו בפיקוד הדרום הופתעו מקצב הפינוי שם של האוכלוסייה, גם בשכונות שלא נדרשו להתפנות שם בעיר, לא רק השכונות המזרחיות, גם שכונות צפוניות יותר, שמיהם נסו וברחו, כך מזהים ואומרים בצהל בפיקוד הדרום. כרגע, נכון לעכשיו, השכונה המערבית ביותר, הפנימית יותר ברפיח או בפעתי רפיח, שבהם נמצאים חיילי צהל, היא שכונת ברזיל, עדיין לא בעיר עצמה, בלב רפיח. שם מעריכים בצהל שבכל מקרה תישאר אוכלוסייה, מדברים על הערכות של 300-400 אלף עזתים שישארו במרחבים שונים, אולי ינו בתוך רפיח, השטח שם יחסית גדול, בדיוק כמו שבעיר עזה ובנותיה נותרו כמה מאות אלפים של עזתים בצי, ואחרי התמרון שהיה שם בנובמבר, בדצמבר, כך גם מעריכים שיהיה ברפיח, אבל התוכנית הזו היא איטית, היא מדורגת, לכל שכונה או לכל מקבץ שכונות נדרש כינוס ודיון ואישור של הקבינט. צה"ל פועל שם לאט, כרגע עם 4 חטיבות, ייתכן והתבסו בהם שם לאוגדה 162, ולכן זה סיפור שימשך כמה שבועות לכל הפחות. האירוע שם של רפיח עדיין לא בתוך העיר.
תודה יואב.
תודה רבה.
עורך דין יצחק רז, שלום.
שלום לכם.
לשבר החוקר הראשי, בכל מה שקשור לתאונות אוויריות וכולי, תגיד, אפשר לדעת למה התרסק שם המסוק הזה?
תראה, עוד אי אפשר לדעת כי הם עוד לא נותנים את כל הנתונים. אני יכול רק להגיד לך את הערכתי על סמך המעט נתונים והתמונות שפרסמו.
בבקשה.
אני מניח שקודם כל מדובר בתאונה ולא בפיצוץ ולא במשהו כזה. אני מתבסס על זה שדיברו על זה שהיה דיווח, או לא אמרו דיווח, כאילו זאת התרסקות או נחיתת אונס, והיה דיווח על טלפון שנקטע. מהתמונות אני רואה שזה לא טיסה שמטוס טס, תוך כדי זה פוגע בהר שהוא לא ראה אותו או משהו כזה. זה נראה יותר שבאמת כנראה שהוא היה באיזה הליך של נחיתת אונס, או מה שאנחנו קוראים בהליקופטרים אוטורוטציה, שאתה מנצל את הרוטור הראשי כדי לשכך את הפגיעה בקרקע לקראת הסוף. אבל כיוון שהוא באזור מיואר עם הרפל, הוא כנראה פגע בעצים גבוהים למעלה, והוא בעצם קצת התפזר והתפרק. כי רואים חלקים שחלקם שלמים, כמו בתאונה של פגיעה בעצים. זה יכול להסביר את המריחה הקטנה שישנה, הפיזור שהוא לא כל כך גדול, והעובדה שכנראה שאנשים שרדו קצת, אבל אחר כך נפטרו, זה גם מסביר את האש וכדומה. אני יותר מאוחר שמעתי שבאמת העוזר של מושל טיבריז, הוא כנראה החזיק מעמד קרוב לשעה, הוא זה שניסה לצלצל, אבל כנראה שאחר כך נגמר לו. אז אני מניח שהשילוב של מטוס מיושן, למרות שאין לנו הוכחות שהייתה בו תקלה טכנית, אבל בהחלט זה גם למטוס...
איזה מסוק זה היה בכלל? מי מייצר אותו?
מסוק ב-212.
אמריקאי, כלומר, יכול להיות שה...
לא, לא, זה תוכנית של השעה, עוד לפני הנפילה, מ-68, לייצר מאות הליקופטרים אמריקאים באיראן, והם קיבלו קרוב ל-300 הליקופטרים, 212-214, אבל הם בסוף לא הקימו את המפעל, כי הייתה המהפכה. אבל המשיכו לתחזק את זה.
בקיצור, המסוק הזה בגילנו, כן? ובואו, הוא לא הרגיש כל כך טוב.
כן, הוא בגיל 45-50. והוא מתוחזק on condition. יש להם הרבה מאוד תקלות, אבל עדיין הם מחזיקים אותם, ולא תשים עם החנים שלהם, עם מסוק רוסי.
תגיד, לא יודע אם הספקת לשמוע על הקטע עם המטוס הסינגפורי מלפני ממש שעה.
שמעתי, שמעתי, כן.
אז אני אגיד בשנייה, כי יש לנו פחות משתי דקות.
מטוס של חברת...
רגע, אבל הצופים לא יודעים על איזה אירוע אני מדבר. מסוק של חברת תעופה של סינגפור, שהיא חברה מצוינת ומתוחזקת, נקלע למערבולת אוויר, צנח הרבה מאוד גובה. יש בתוך המטוס הזה הרוג ואיזה 20 פצועים, דבר.
אוקיי, מטוס 777, שטס מהיטרו לסינגפור, משהו כמו 210 מייל לפני אזור בנקוק, הוא נקלע לכיס אוויר. אני לא קורא לזה מערבולת, אם כבר ארבולת, אבל זה עניין של זרמי אוויר, זרם סילון, יחד עם מה שאנחנו קוראים חיתכות באוויר נקי, ובקצה המזרחי של מפרץ בנגל, שהוא ידוע בחיתכותים, לפי התמונות של המגשי ואוכל וכדומה, אני מניח שזה היה תוך כדי אוכל, הוא לא צנח כל כך הרבה, הצוות הניח 6,000 רגל, כדי לצאת מאזור ההשפעה של הכיס אוויר. בכל מקרה, יש בין 73 בריטי שקיבל התקף לב ונפטר, 37 פצועים, 20, זאת אומרת,
סיפור.
30 אנשי נוסעים ושבעה אנשי צוות.
לצערי נגמר לנו הזמן.
פינו 30 לבתי חולים.
והרוג
אחד. אני יודע שכנראה יש עוד אחד בבית חולים ש... יכול להיות שגם הוא ימות.
עורך דין יצחק רז, חתיכת סיפור, תודה רבה, נגמרה לנו תוכנית למבוא הצער.
רק להיקשר
חגורות, בדיוק. עורכים ומפיקים אסף נבוא בשר פלסנר, חי על השידור סתיו קורנה, שוחי הדיגיטל ירון זאבי, מיכל קדוש ואיתי ניקסון, אחינו ספורטים קופן, היללי ואליסר. הבית הלבן מגיב עכשיו בחריפות על החרמת הציוד של AP כאן אצלנו, בגלל שהם נותנים שירותים לאלג'זירה. נדבר על זה מחר, אריה.
מחר נדבר על החרמת הציוד, למה לא?
יאללה.